הגדה של פסח של הרב קוק. אז נתחיל ככה, בחרתי במשנה מפורסמת בהגדה של פסח, ודאי שכבר למדתם את זה, אבל כמו שאומר התלמוד, אין בית מדרש בלי חידוש, כן? אז אני מקווה הרבה חידושים מצדכם. אז זה לא עזיבה של המהר"ל, מכיוון שהרב קוק היה גם כן תלמידו של הרב, של המהר"ל. אז נתחיל במשנה עצמה. למי יש, אבל יש לכם את הנוסח, כן? אפשר לקבל דף אחד עם משנה. לא נשאר? לא נשאר, כן. כן, זה קצת לא מסודר, אבל אפשר לקרוא. אז נתחיל מיד. אמר רבי אלעזר בן עזריה, לא הספקתי לחפש את המקורות של הפסוקים, אבל תמצאו אותם. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. אז אנחנו נתחיל ככה. אני אסביר את פשט המשנה, אחר כך נלמד אותה בגמרא, ואחר כך נלמד את הפירוש של הרב על אותה משנה. קודם כל, המקום בהגדה של פסח, בסיפור של ההגדה, מיד כשהמגיד, מי שמסדר את הליל הסדר, מי שמסדר את ההגדה, את סיפור ההגדה נקרא המגיד, כפי שאתם יודעים, כן. מיד כשהמגיד אמר, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, זה מובן, כן? לא רק שיש מצווה לספר ביציאת מצרים בליל הפסח, אלא העיקר המצווה זה להרבות בסיפור הזה. ולכן יש לכם, אפשר להגדיר את זה ככה, שני חלקים בסיפור של ההגדה. החלק הראשון זה מה נשתנה, השאלה של הבן, ועבדים היינו לפרעה במצרים, אשר התשובה של האב, זה מובן, כן? והיינו יכולים להסתפק בזה, כי כל המצווה של והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, וכי שלחה בנך מחר לאמור, כן? יש מצווה מוטלת על האב שהבן ישאל שאלות על מה קורה ומה נשתנה בלילה הזה, כן? ומצווה של האב עצמו להגיד לבן, להסביר, לספר מה קרה. על כל זה נחזור אחר כך בפירוש של הרב. וזה עיקר המצווה. שאלה, מה נשתנה? תשובה, עבדים היינו, ואילו לא הוציא אותנו, הקדוש ברוך הוא, את אבותינו ממצרים, היינו, אנו ובני בנינו, משועבדים לפרעה במצרים. זה עיקר המצווה של והגעת לבנך, כן? אבל מיד אחר כך, וכל המרבה לספר מציאת מצרים, הרי זה משובח, ההגדה מביאה כמה מעשים של גדולי ישראל מתקופת התלמוד, שאף על פי שהיו חכמים גדולים, הרבו לספר ביציאת מצרים בליל הפסח. זה מעשה ברבי אליעזר ורבי עקיבא ורבי תחפון, מיד לפני המשנה שלנו, כן? שהיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קראת שמר של שחרית, אם יהיה לנו זמן, נחזור על זה גם כן. זה סיפור שמדגיש את החשיבות של המצווה ההיא, אפילו לגדולי ישראל, אפילו שהם חכמים, אתם זוכרים את המימרה באותה משנה, ואפילו כולנו חכמים, כולנו ידועים, כולנו נבונים, האשכנזים מוסיפים, כולנו זקנים, לא הבנתי למה.
כולם זקנים?
זה אפשר להבין. נכון, אבל כבר אמרו חכמים. מה רב חכמים? וכולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וזו דוגמה. גדולי ישראל עברו כל אותו הלילה לספר ביציאת מצרים עד שבאו תלמידיהם. אולי נקדיש כמה נקודות בזה. איך אפשר להבין שגדולי ישראל, אם פעם היו חמישה גדולי ישראל, רבי אליעזר ורבי יהושע, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא, ורבי טרפון, בבת אחת לומדים על שורש האמונה, יציאת מצרים, הגאולה, והתלמידים הם בחוץ. זה קצת קשה להבין את זה, כן? והשאלה השנייה, אולי זה מזכיר לכם את הלימוד של ההגדה בתלמוד תורה כבר, איזה חוצפה שהתלמידים באים לומר לגדולים האלו, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית, נו, להתפלל. אז בקצרה, לפי הפירושים שיש לנו כבר מהתלמוד, החכמים האלו היו בתקופת רומי, בתקופת התקופה ההיא של רבי עקיבא, זה מובן, כן? והם היו בדעה שונה על, אם אפשר לומר, האסטרטגיה הפוליטית, איך להתנהג עם הרומאים. נאמר, היו במפלגות שונות, אם אפשר לומר את זה כך. אחד מאגודת ישראל, אחד מ... וכן הלאה, כן? אז זה מקרה נדיר שהיו כולם מסובים בבת אחת, וזה קרה בבני ברק. למיתו של דבר, היו דנים על הבעיה ההיסטורית של זמנם. היו מספרים על יציאת מצרים שלהם, כן? זה היה המטה של המחתרת היהודית באותה. ולכן היו במערה, מכיוון שזה היה אסור. זה היה מסוכן, זה מובן, כן? מחתרת. והתלמידים היו דווקא חיילים שלהם, שהיו שומרים עליהם מבחוץ. ולכן הם לא ראו שכבר הגיע הזמן של תפילת שחרית, ולכן כמובן שלא היו בסוד הדברים, התלמידים האלו. טוב, כל השאלות, עכשיו אין שאלות. זה מובן? טוב. וזה דוגמה אחת של החשיבות לספר ביציאת מצרים, ונראה את זה בהמשך, מכיוון ש... וזו אולי הנקודה הראשונה הכי, לדעתי, חשובה להבין את זה. שמיד התורה מצווה, מיד ביציאת מצרים, מצווה לזכור ביציאת מצרים. איך אני יכול להגדיר את זה? היא נותנת מצווה שכל שנה, בכל דור ודור, צריך לחגוג אותו מאורך של יציאת מצרים. וזה סימן שלא נגמר. מה שקורה באופן מושלם, אין לנו צורך של איזה מצווה מיוחדת להזכיר את זה. אם זה כבר תוקן לגמרי, אז אין צורך לחזור דרך הזיכרון. זה מובן, למשל, יציאת אברהם אבינו מאור כשדים, אין לנו חג לזה. יש עוד סיבות, כן? אבל אין לנו שום זכר, חוץ מכמה קהילות שמקובלים, שהיום בשנה ידוע להם, ויש להם איזה תיקון מיוחד, אבל זה לא ההלכה המפורסמת, ההלכה לכל, נאמר, מבחינת הנגלה, מכיוון שאותו מאורע של יציאת אברהם אבינו מאור כשדים, אף על פי שהמשמעות של אותו המאורע, זה אותה משמעות של יציאת מצרים של עם ישראל. וההתחלה בבחינת האבות היא בהיסטוריה של אברהם אבינו, כן? אבל אף על פי שהיה מקום לחג אולי יותר חשוב, כן? יציאת אברהם אבינו מאור כשדים, זה ההתחלה של כל ההתחלות, כן? אין שום זכר בזה בלוח הזמנים שלנו. למה? מכיוון שזה הצליח לגמרי. לחזור לאור כשדים, אין מקום לזה. כן? לחזור לפרה-היסטוריה, לפני אברהם אבינו, זה בלתי חוזר. כן? זאת אומרת, זה הצליח באופן סופי. ויש עוד סיבה החשובה, שאנחנו מתחילים ביציאת מצרים, ולא בתקופת האבות, והיה צריך להתחיל באברהם אבינו. מכיוון שעד יציאת מצרים, עם ישראל הוא בחינת יחידים, והוא היה בבחינת עם רק מתקופת יציאת מצרים. היום נהייתה לעם, הנה עם יצא ממצרים. ולכן, אף על פי שזה אותה אמונה, אותה משמעות, שגאולה מן הגלות, כן? מכיוון שהמאורך של אברהם הוא מאורך של יחיד, אז אין מקום למצווה, לזכר מאורך שקרה ליחיד. אלא מתחילים ביציאת מצרים, מכיוון שזה שייך לעם, לאומה שלמה. זה מובן? כן. זה, אפשר להסביר את זה, זה לא עיקר המשמעות, אבל יש איזו סכנה של פולחן של יחיד. כן. נאמר, זה מה שקרה למישהו שיצא, שיסד את האומה שלנו, אברהם אבינו. כן. אבל זה העניין שלו, בבחינת יחיד. כן. זה לא מתקשר לגורל של האומה כאומה. אף על פי שזה אותו מאורע, אותו גורל, אותה משמעות, זה מתחיל ביציאת מצרים, מכיוון שזה שייך לכולנו, לבני ישראל. זה מובן. זה הסיבה השנייה. אבל העיקר לפי הנושא שלנו, שיציאת אברהם אבינו מאורכס דין, זה בלתי חוזר, כמו שאני רגיל לומר, כן? זאת אומרת, זה הצליח באופן סופי. אברהם עמד במבחן הזה והצליח. אבל מיד, מתקופת יציאת מצרים, אנחנו שומעים מהתורה עצמה שצריך להביא את הגאולה עד לגאולה האחרונה, עד לגאולה הסופית. זאת אומרת שיציאת מצרים זה רק התחלה. התחלה שהצליחה בבחינת התחלה, אבל זה רק התחלה. ולכן יש לנו שני סוגים של מצוות לגבי פסח. המצוות של פסח דמצרים, באותו פרק, פרק י"ב בספר שמות, המצוות של פסח דמצרים, איך היה צריך להתנהג כדי לצאת ממצרים, והמצוות שמה שנקרא פסח של דורות, איך לקיים את הזכר של יציאת מצרים. אבל לקיים את הזכר של יציאת מצרים, זה נראה מיד אחר כך בסוף של המשנה, להביא לימות המשיח. זאת אומרת, צריך לזכור בזה ולהשלים את זה עד התקופה של הגאולה האחרונה של אחרית הימים. זה מובן בקצרה, זה מובן לכל, כן? ולמה דיברנו על זה? כדי להבין, וזו הכוונה של ההגדה, להדגיש את החשיבות של הזכר, מכיוון שזה לא נשלם. זה מובן? אתם זוכרים, ואני רגיל לסטט את זה, בסוף ההגדה של פסח, בעיקר בנוסח האשכנזי וגם בכמה קהילות של הספרדים, יש קטע אחד שאני אקרא רק כמה שורות, חסל סידור פסח כהלכתו, זאת אומרת, זה הסיום של הסדר של פסח, של המצווה לזכור, כן? למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. חסל סידור פסח כהלכתו, כיוון שזה לא הנוסח שלי, אני צריך להתחיל את זה. כחוקתו ו... כן? מיד אני אחרץ. חסל סידור פסח כהלכתו. המשפט שאני רוצה לסטט זה, זהו. ככל משפטו וחוקתו, כאשר זכינו לסדר אותו, כן נזכה לעשותו. כי הסדר זה זכר, כן? ולזכר יש משמעות ויש חשיבות בפני עצמו. אבל זה לא הפסח עצמו. משתי סיבות. קודם כל, מכיוון שאין לנו בית המקדש, אז לא עושים את הפסח ממש, אלא זכר לפסח, שהוא זכר לזכר לפסח. מכיוון שמה שנשאר לנו זה ליל הסדר עם כל הסידור של ההגדה, אבל קורבן פסח עצמו אין לנו. וקורבן פסח עצמו זה היה כבר הזכר של הפסח דמצרים. אבל גם הקורבן פסח עצמו אין לנו, ולכן הכוונה הראשונה של הקטע הזה, כשם שזכינו לסדר אותו, סדר של פסח, כך נזכה לעשותו את קורבן פסח עצמו. אבל גם הקורבן פסח עצמו הוא הזכר של הגאולה עצמה. ולכן יש כוונה שנייה. כשם שזכינו לסדר אותו, כך נזכה לעשותו לא רק קורבן הפסח, אלא הפסח עצמו. היציאה, הגאולה, הגאולה האחרונה. זה מובן. כן. אז, ופה ההגדה מביאה עוד משנה של התלמוד, כמובן, שמדגישה שוב ויותר את החשיבות של אותו זכר של יציאת מצרים. זה מובן? טוב. אז אני אתחיל בקריאה של המשנה, וכל פעם שיש צורך נלמד קצת, אולי בקצרה, מכיוון שיש לנו הפירוש של, של הרב על, על המשנה. כן, איפה הם הדפים? אז אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה. טוב, פה הפירוש הוא ידוע. רבי אלעזר בן עזריה היה לאמיתו של דבר באותה תקופה ראש הסנהדרין, אבל הוא היה בגיל של 18 שנה. מכיוון שבאותה תקופה רבן גמליאל היה הראש הסנהדרין, אבל הורידו אותו מהנשיאות שלו, מסיבות שהגמרא מסבירה, זה במסכת ברכות, אם אני לא טועה, זה דף כ"ח משהו כזה, במסכת ברכות. והיו באותו יום, היו כמה שאלות שהיה צריך להחליט על כל הדינים של תפילת ערבית, תפילת ערבית של, ש, שכל יום היום. ובעיקר השאלה אם תפילת ערבית היא רשות או חובה. לפי הלכה עכשיו, וכל הפוסקים מביאים את זה, כל אחד לפי הסגנון שלו, תפילת ערבית היא חובה. אבל הייתה מחלוקת אם תפילת ערבית היא רשות או חובה. אני לא רוצה להיכנס בכל פרטי המחלוקת, אבל רק בקצרה. כשאנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים לאלוקי האבות. אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. זה מובן. טוב. ולפי הגמרא, חוץ מהמשמעות של התפילה עצמה בהקשר לעבודה של הקורבנות, שתפילת שחרית היא כנגד קורבן הבוקר, תפילת מנחה כנגד קורבן בן הארבעים, בתפילת ערבית אקטי חרבים ואיברים כנגד העבודה של הלילה, זה מובן בקצרה. חוץ מזה, הגמרא תקנה ש... דווקא תפילות האבות תקנו, תפילת שחרית היא שייכת לאברהם אבינו, תפילת מנחה ליצחק אבינו ותפילת ערבית ליעקב אבינו. בתוך העניין הזה נשאלת השאלה האם תפילת ערבית רשות או חובה, מכיוון שבלילה והביטוי של הגמרא היא, שזה כבר ברייתא, ש תפילת ערבית אין לה קבע. מה זה תפילת ערבית אין לה קבע? זאת אומרת, זמנה כל הלילה. אין לה זמן קבוע, כן? אבל יש עוד פשט אחר בגמרא. תפילת ערבית אין לה קבע, זאת אומרת, אם היא רשות או חובה. זה מובן. אף על פי שהפשט המיידי, הפשט הפשוט, זה ההסבר הראשון. אין לה קבע, זה העניין של הזמנים. מכיוון שהקטר איברים של הקורבנות, היא כל הלילה. היא העולה על המזבח כל הלילה, זה פסוק. אבל המשמעות השנייה, אם תפילת ערבית אין לה קבע, המשמעות היא שאם היא רשות וחובה, באה מכיוון שבלילה אין קורבנות. ולכן לפי ההגדרה, תפילות כנגד קורבנות תקנום, תפילת שחרית כנגד קורבן הבוקר, תפילת מנחה כנגד קורבן המנחה, בין הארבעים. אז אין לנו קורבן כנגד תפילת ערבית. זה רק הקטר איברים. זה מובן. טוב, זה באמת בקצרה, כי זה לא הנושא העיקרי. ולכן יש מחלוקת עם תפילת ערבית רשות וחובה. אבל כפי שהתחלתי להסביר, אנחנו מתפללים לאלוקי האבות. מכיוון שהאבות כבר תקנו את מידותם, אפשר לומר אלוקי אברהם, מכיוון שאברהם הוא אברהם. אתם יודעים את העניין, כן? כל עוד, אפילו צדיק גדול, חי, לא יודעים אם תיקן את מידתו, שמה יצא לתרבות רעה אפילו יום לפני פטירתו, כן? הן בקדושיו לא יאמין. לכן, מי יכול לומר אלוקי אברהם? רק יצחק. אחרי תקופה של אברהם, תקופתה של אברהם, יצחק יכול להתפלל אלוקי אברהם, מכיוון שאברהם הוא אברהם ממש. זה ברור, זה אמת, זה אמיתי. אברהם הצליח במבחן שלו, הוא צדיק של מידתו, הוא אברהם. אז אפשר לכנות את אלוקי התפילות כאלוקי אברהם. אברהם הוא הצדיק הידוע כבר. זה מובן? טוב, אתם יודעים שיש משנה שאומרת שכדאי לחזור בתשובה יום לפני המיטה. ומכיוון שלא יודעים מתי זה המיטה, כדאי לחזור בתשובה כל יום. וזה הניסיון נותן שאפילו צדיק שנודע כצדיק גדול יכול בסוף ימיו ליפול, להיכשל, כן? ויש לנו הרבה דוגמאות, כן? וההפך גם כן, אפילו רשע הכי גדול יכול בסוף ימיו, יום לפני מותו, רגע לפני מותו, לחזור בתשובה והוא צדיק. זה מובן, כן. ולכן יצחק יכול להגדיר אלוקי התפילות כאלוקי אברהם. יעקב יכול להתפלל אלוקי יצחק, כן? ובני יעקב, בני ישראל, יכולים להתפלל לאלוקי יעקב. אבל מכיוון שיש הקבלה, וההסבר שאני נותן עכשיו זה לא ההסבר הנגלה לפי ההלכה הנגלית, כן? זה קצת לפי הנסתר. מכיוון שיש הקבלה בין הגלויות והמבחנים של המידות של האבות, גלות מצרים הוא מקביל לחיי אברהם, גלות בבל הוא מקביל לחיי יצחק, וגלות אדום הוא מקביל לחיי יעקב. ולכן בבחינת עם ישראל שנמצא בגלות אדום, האם יש כבר אפשרות, האם יש כבר רשות במובן האחר של המילה רשות, כן? זכות להתפלל לאלוקי יעקב. הבנתם? טוב, אם לא הבנתם זה לא נורא, כן? הנשמה שלכם כבר הבינה, כן? זאת אומרת, רק יחידים שכבר הגיעו למדרגה של בני ישראל ממש יכולים להתפלל לאלוקי יעקב, כן? זה מובן? אבל בכל זאת, ההלכה נפסקה. יש לכל בני עם ישראל חזקה שהם בני ישראל, ולכן תפילת ערבית חובה. זה מובן? לא, זה פשוט, כן?
איך מתקשרות
הגלויות לגלויות? כן. מגלות מצרים יצאנו עם מידתו של אברהם אבינו. כן? עם ישראל בתוך חברה, בתוך עם, עמד במבחן הזה של מידת החסד. כן? מגלות בבל יצאנו עם מידתו של יצחק אבינו. עם ישראל בתוך עם, בתוך חברה, יצא מהמבחן של מידתו של יצחק אבינו, של מידת הגבורה, מידת הדין. כן? נכון. והרמז הוא קצת אחר, כן? אבל מי גלות מצרים, זה רק בקצרה, כי אני באמת רוצה להתחיל אפילו המשפט הראשון של אבל מגלות מצרים יצאנו עם תורה שבכתב. ומה כתוב על התורה שבכתב? כי תורת חסד על לשונו. זה מובן? טוב. ומגלות בבל יצאנו עם התורה שבעל פה, עם המשנה. המשנה זה מידת הדין. זה הדין. זה מובן? טוב. ומגלות אדום יוצאים עם מידת האמת. טוב, זה מידתו של יעקב. אז כל עוד שאנחנו נמצאים בתקופה השלישית של המבחן של מידתו של יעקב אבינו, האם יש מקום להתפלל לו כיעקב, זה עוד לא ברור אם הצלחנו באותו מבחן. זה מובן? אבל כבר הצלחנו. זוהי המסקנה של ההלכה, כן? אבל באותה תקופה, כשדווקא אותו גלות התחיל, גלות רומי, כן? הייתה מחלוקת בין החכמים, האם כבר אפשר לפסוק תפילת ערבית חובה. זה מובן? כן. אז אנחנו רואים את ממש את הכוח של התקווה, זה יותר מהתקווה של האמונה של חכמי ישראל. ראו כבר בהתחלת, זה כבר אחרי 2000 שנה, כן? ראו כבר שסוף סוף נצליח ונצא מגלות רומי עם מידת האמת. זה מובן? ולכן קבעו תפילת ערבית חובה. הבנתם את המשמעות של המחלוקת? כן. כן, אבל בקצרה.
בקצרה.
נמרץ.
חובה לבנות ישראל או רק לבני ישראל?
חובה לבנות ישראל באותה מידה שהן מחויבות במצוות. באותה מידה, לא פחות, לא יותר, אבל לא פחות. טוב, אז אותו יום, כן, היו כל הוויכוחים האלה. ובפרט, הגמרא מספרת שדעת רבי יהושע דווקא הייתה שתפילת ערבית חשוב. דעת רבן גמליאל הייתה שתפילת ערבית חובה, כן? היה ויכוח ביניהם. סוף סוף זה רק ממד אחד של כל הבעיות שהיו באותו יום. היה צריך להחליט על איך אומרים, התקנון, אם אפשר לומר, של הגלות השלישית, הנמשל ללילה, וכל העניין של התפילות ועניין של קריאת שמע של ערבית וכל העניין ששייך ללילה, לתקסים של הלילה, אם אפשר לומר את זה, אני לא אוהב את המילה תקסים, לעבודה של הלילה. זה מובן? כן. ובפרט היה אז, מכיוון שזה לא הסתדר, אז החכמים החליטו להוריד מנשיאותו רבן גמליאל, מכיוון שאני מסביר את זה ככה, כן? אין לי הרבה זמן כדי לסתת בדיוק. לא הצליח להכריע מצד זה או מצד אחר, והיה צריך להחליט, אז ביקשו שהצעיר שבחבורה, התמיכם הכי צעיר שהיה בסנהדרין, רב אלעזר בן עזריה, שהיה בן 18 שנה, יהיה ראש הסנהדרין, כדי לפסוק את כי החכמים הגדולים, היותר זקנים, נאמר, כן, היו במחלוקת. לא אמרתי שהחכמים הגדולים היו אשכנזים ורב אלעזר בן עזריה ספרדי, כן? אבל זה מה שקרה, כדי סוף סוף להחליט על כל העניינים האלו, והמסקנה הייתה שההחלטה תהיה חיובית, כן מזכירים, כן חובה וכן הלאה. זה מובן פחות או יותר, כן? ולכן במשנה עצמה, ונראה את זה מיד אחר כך, לא בהגדה. בהגדה מתחילים באמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה. זה מה שרציתי להסביר דווקא, וזה הכניס אותנו לכל זה, אבל זה היה כדאי. שכבן 70 שנה, מכיוון ש70 שנה זה דווקא הגיל של החוכמה, כן? זה שקנה חוכמה. לכן הוא אומר, אני כבן 70 שנה, כאילו אני באמת מאותה רמה של החוכמה. זה מובן מה שקרה. אבל המשנה מתחילה, תראו, בתלמוד עצמו, והרשע של המשנה היא, מזכירים יציאת מצרים בלילה. זאת אומרת, הם החליטו ככה, סוף סוף, סמך או לא סמך, אסמכתה או לא אסמכתה במקרא, אנחנו נחליט מזכירים יציאת מצרים בלילות. ומהו העניין? זה עניין של קריאת שמע של ערבית. אני אסביר את זה בקצרה, זה נושא בפני עצמו. בקריאת שמע, אתם יודעים, יש שלוש פרשיות, כן? הפרשה השלישית זה נקראת פרשת ציצית, כן? והפסוק האחרון של פרשת ציצית זה הזכר ליציאת מצרים. אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מצרים, להיות לכם אלוקים, אני השם אלוקיכם. ולכן יש פה שני עניינים בבת אחת. גוף הפרשה, תוכן הפרשה זה ואמרת עליהם ועשו להם ציצית, כן? אבל זה מסתיים ב אני השם לוקחם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. מכיוון שמצוות ציצית אינה נוהגת בלילה, חוץ מכמה מנהגים שזה הלכה גם כן. למשל, אתם רואים, בקהילות של הספרדים, החזן לא לובש טלית בערבית, כן? אבל אצל האשכנזים כן.
תימנים.
מה?
גם התימנים.
גם התימנים, כן. ואני לא יודע באמת מה המקור של המנהג אצל האשכנזים והתימנים. אני חושב, כן, זה לא בטוח, שהיתומים היו נוהגים ללבוש טלית אפילו בערבית, ולכן גם החזן איתם. ייתכן מאוד שזה המקור, אבל צריך לבדוק, כן? אבל אצל הספרדים זה רק בליל כיפור, בערב יום כיפור, שלובשים טלית בערבית, כן? מכיוון שכתוב גבי הציצית, וריתם אותו ושכחתם. מכיוון שלילה זה לא זמן שרואים, אף על פי שאפשר להדליק נר, אבל זה לא הזמן של מצוות ציצית, ולכן למיטה של דבר העניין הוא יותר רחב, כן? זה גם שייך לעניין של הגלות. אבל זו הייתה המחלוקת. סוף סוף, ההלכה הייתה בארץ ישראל בתקופת בית שני, שהיו מתחילים בפסוק הראשון של הפרשה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם, בפסוק האחרון, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. זאת אומרת, היו רק מזכירים יציאת מצרים, ולא היו אומרים כל הפסוקים ששייכים לציצית, כן? אבל בבבל, כן, היו אומרים כל הפרש. זה מובן? טוב, תראו את זה בגמרא עצמה. ולכן, יש איזו החלטה של התורה שבעל פה דאז, של בית המדרש דאז, מזכירים יציאת מצרים בלילות. אבל תזכרו את זה, זה מדובר במצוות קריאת שמח של ערבית, לא מדובר כלל בעניין של פסח. קודם כל, אותה משנה נמצאת במסכת ברכות ולא במסכת פסחים, כן? ולפי הנושא של כל הפרק, זה מובן שמדובר בעניין של קריאת שמח של ערבית. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. רק צריך לדייק, הרשע של המשנה אומרת, מזכירים יציאת מצרים בלילות, ולא הצליחו להוכיח את זה, כן? אבל החליטו, ולא היה להם סמך. ומה אומר רבי אלעזר בן עזריה? הרי אני ראש הסנהדרין, ולא זכיתי להוכיח את זה, אבל הוא אומר שתאמר, לא שתיזכר. המילה משתנת, כן? זאת אומרת, מכל מקום זה חשוב להבין שעיקר המצווה זה ביום, בבוקר. אבל מה רצו להחליט? שגם בלילה יהיה איזה זכר של הזכר, שתאמר. זאת אומרת, מי שאמר זכר ליציאת מצרים, לקראת שמח של שחרית, יצא מדי חובתו. זה עיקר המצווה, מכיוון שהפסוק אומר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, זמנו ביום, כן? ויותר עמוק, מכיוון שהגאולה הייתה ביום, זמנה ביום. זה מובן? אף על פי שיש פסוק, והרב מביא את זה, שיצאתם ממצרים, ארץ מצרים, לילה. יצאתם לילה, אבל היציאה נגמרה רק ביום. הייתה ודאית ביום. ולכן זכר של הגאולה זמנו ביום, מכיוון שהגאולה זמנה ביום, מכיוון שדווקא הגאולה היא היום. זה מובן, כן.
זה מתמיה, השאלה דווקא מתמיה, דווקא המבחן של האמונה הוא להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות.
כן,
אז אם...
אבל זה לא עניין של אמונה. זה לא עניין של אמונה, זה עניין של זכר של הגאולה. כן. אז ברוך ש... מזכירים יציאת מצרים בלילות, זה נוסף על המצווה שעיקרה ביום.
אבל אם כן, אז בשביל מה עושים את הסדר בלילה?
סליחה?
אבל אם כן, אז בשביל מה עושים את הסדר בלילה?
זה סדר של ליל שימורים, פעם בשנה, זה משהו אחר. יש פסוק מיוחד לזה, יש פסוקים מיוחדים לזה, כן? זה מובן, כן? פה יש שני עניינים שונים, תחילת שמע של ערבית וסדר הפסח. הבנתם? כן. למדנו של דבר, אנחנו צריכים ללמוד את זה חודש ימים, את הנושא הזה, אבל זה רק קצת בקצרה.
מה יהיה הטקס של יציאת מצרים ביום? נאמר שמה יצאו בקורציבות השם בעצם היום הזה, כן?
כן.
מה יהיה הטקס?
זאת אומרת, העבודה, כן?
העבודה.
העבודה זה המצווה לזכור יציאת מצרים ביום, כל יום של השנה, וזה קריאת שמע של בוקר, של שחר.
לא, שאלתי, האם יש, יהיה טקס ביציאת מצרים הסופית, כמו שאנחנו מקיים למשל טקס של סדר בלילה, האם יהיה טקס של...
בימות המשיח?
כן.
אני אראה את זה אחר כך. עוד קצת זמן יבוא ויסביר. אז אני מציע לא לומר טקס, זה אשמתי, כי זה לא מילה יהודית, נאמר עבודה, כן? טקס זה כבר קצת גלותי.
הנוהג,
אבל כן, הנוהג. נוהג של העבודה. אז ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. זאת אומרת שתאמר אותו זכר שכבר אמרנו ביום, כן? אבל עיקר מצוותו ביום, עיקר חובתו ביום, לפי הפסוק, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, כן? דווקא עיקר הזכר זה ביום. אבל החליטו, למרות הכל, והסיבה העיקרית היא מכיוון שאנחנו נמצאים אחרי חורבן הבית שני, שוב חזרנו לגלות, לתקופת הגלות, האם יש מקום להזכיר הגאולה גם בלילה שהיא רומזת לזמן הגלות, הבנתם? יש איזה מין סתירה רוחנית כשאתה נמצא בלילה לומר יש אור, כן? ולכן, זה רק בקצרה, בהלכה של קריאת שמע של ערבית עצמה, אסור לומר קריאת שמע של ערבית אם לא רואים את הכוכבים, שזה סימן שגם בלילה יש אור, כן? זה מובן. תחשבו עצמכם במשמעות של העניין, כן? מי שנמצא בבית אופל, אסור לו לומר קריאת שמע של ערבית, מדאורייתא, מדרבנן כן, הוא אומר. הבנתם את היותר, כן? טוב, אז נחזור לעניין, שלא זכיתי שתאמר, זה רק מה שרציתי להדגיש, כן? יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה, עד ששמענו דרש של בן זומה, על אותו פסוק שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. הבנתם? מהו הדרש של בן זומה? ימי חייך וכל ימי חייך היינו אח. מה מוסיף לנו את המילה כל? זה מובן? כל ימי חייך היינו ימי חייך. כן? אז מה מוסיף המילה? מה מוסיפה המילה כל? צריך להיות עניין ששייך ליום ואינו יום, לרבות. מה שייך ליום ואינו יום? הלילה. כל ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. כמובן, זאת אומרת, כל ימי חייך לרבות הלילות. כן.
זה כתוב, זה
ערב, בוקר, יום. מה? זה יפה. תסביר קצת יותר.
אני חושב שיום אחד הוא כולל את היום ואת הלילה.
אז אני לא צריך כל. ולכן, אם צריך כל, כדי להדגיש, לילה. כן? זה מובן. כן. כי ערב שייך ליום, גם בוקר. אבל לילה... לא, זה רק דרש, כן? אבל מכל מקום זה יפה, אני אחשב על זה. אבל רק בקצרה, איזה הקבלה עם פסוק אחר ועם נושא אחר, אבל נראה שסוף סוף זה אותו נושא. יש עוד פסוק שאתם יודעים, וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך. הביטוי הזה, כל ימי חייך, חוזר גם בפסוק הזה. וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך. אתם מבינים את ההגבלה. כמו שאמר בן זומא לפסוק שלמען תזכור, כל ימי חייך לרבות הלילות, גם כן, וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך לרבות הלילות. כי אנשי תל אביב ואנשי חיפה אומרים, אין לילה בירושלים, כן. אבל וראה בטוב ירושלים כל ימי
חייך.
לא, המשמעות היא, לא רק כשרואים כמו ברור את טוב ירושלים, אבל גם כשלא רואים כמו בלילה, הוא רואה בטוב ירושלים. זה מובן. כי הכוכבים של השמיים של ירושלים, זה לא סתם. כן.
היום היהודי מתחיל בערב, כן, מסתיים למחרת בערב. כן. הן הוא כולל הלילה.
מה?
והן הוא כולל הלילה.
לא. זאת אומרת, היום, כן, כולל גם היממה וגם הלילה. אז כשהוא משתמש בהסבר שלו, במילה יום, בהסבר ובפסוק זה יממה, כן? אבל הערב זה רק הערב, זה לא לילה. תפסתם? הערב זה בין השמשות. אפשר להשתייך, כן, אפשר לשייך אותו או ליום או ללילה. זה בין השמשות. זה ספק יום, ספק לילה. מה את אומרת? כן, לכן נקרא ערב, מכיוון שהצללים מתחילים להתערב, כן? בוקר אפשר כבר לבקר, לבקר, כן? להבחין, כן. אבל, ולכן זה נקרא בוקר. אבל הערב זה בפני עצמו, לילה זה משהו אחר. כשאומרים, רק דקה, כשאומרים לילה ודאי, לילה ודאי זה אחרי צאת הכוכבים.
יום זה צריכה
מרץ מצרים,
ימי חייך. זה לא
הכי מובן,
אתה צריך
להגיד. לא, אתה כל כך רגיל לפסוק כמו שנכתב, שאתה רואה ש... אתה מבין מה שאתה
שומע?
מה זאת אומרת כל ימי חייך? בפשט שאתה מראה, זה אל תשכח אפילו יום אחד. כן? טוב. אבל מכיוון שימי חייך, וכל ימי חייך, היינו אח. אני לא צריך, כי הפסוק הוא רציני. אם הוא אומר ימי חייך, זה כל ימי חייך. ולכן יש לרבות. אז רשע של בן זומא היא, באמת זה קל להבין. טוב, זה ממשיך. וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה. כל ימי חייך, להביא לימות המשיח, ומדובר בקורבן פסח, בסחירה של קורבן פסח. זה מובן? אז יש פה שילוב של שני נושאים, כן? זאת אומרת, החכמים השתמשו בפסוק הזה בהקשר שלו בפשט. ההקשר שלו בפשט זה למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, מה? הקורבן פסח. כן? אם אתה מקריב קורבן פסח פעם בשנה, אז אתה זוכר אותו כל ימי חייך. ולכן הדרשה של החכמים היא יותר קרובה לפשט, מכיוון שזה שייך לעניין של הפסוק עצמו. ומה הם אומרים? לא רק שנזכיר יציאת מצרים בעולם הזה דיינו עד אחרית הימים, עד סוף הגלות השלישי, אלא גם במות המשיח נזכיר גם כן את יציאת מצרים. ולכן יש להם עניין מיוחד. בן זומא בא ולוקח את הפסוק שלהם, והוא רוצה לדרוש אותו לעניין הראשון של תחילת שמע של ערבית. הבנתם? רק דקה. למה אני מדגיש את זה ככה? מכיוון ש... וזה לא רק הערב, כמו שאמרתי, כן? שאנחנו כל כך רגילים מהתלמוד תורה לדרשה של בן זומא, שאנחנו לא מבינים למה רב אלעזר בן עזריה אומר עד שדרשה בן זומא, אבל היה יכול לדרוש את זה מעצמו. זה מובן. זה דרשה פשוטה, כן? זה לפי... כללי לימוד התלמוד, מיד כל זה לרבות. לרבות מה? אי אפשר לרבות אלא לילה, כן? ומה ראה רבי אלעזר בן עזריה וכל החכמים שחיכו עד בן זומא כדי לבסס את ההחלטה שלהם, מסתירי נציאת מצרים בלילות, דהיינו כחד שמר של ערבית, כן? וזה עוד יותר קשה. מכיוון ש... למה החכמים לא דרשו ככה? מכיוון שיש לנו כלל, לא עושים שתי דרשות בעניין של הלכה על אותו, על אותה מילה. מכיוון שהשתמשו כבר במילה כל, לעניין שלהם, להביא לימות המשיח, אז אין להם מקום להשתמש באותו פסוק כדי לבסס את העניין של חדשמה של ערבית כמו בן זומה, כן? לכן, ותזכרו את זה, בן זומה הוא דוחה את הדרש שלהם להביא לימות המשיח, ונראה את זה בגמרא מיד. והפסוק הוא פנוי בשבילו, הוא יכול להשתמש בו. אבל מהו הקושי? שאחר כך על האחראי כבן זומה, כן? זאת אומרת שחכמים מודו לו. הבנתם את הקושי? אז מה קרה פה? זה מובן? טוב, זה לא קל, כן? אבל פי שזה קל מאוד, זה פשוט מאוד, אבל זה לא כל כך קל. תפסתם את זה? אז אני אקריא ככה בקצרה, כדי לענות לשאלה שלו, לדקה. מה כתוב בגמרא? זה דעת חכמים, איך נעשה בימות המשיח. אבל לא מדובר בכלל שמה של ערבית פה. עכשיו זה העניין השני, קורבן פסח, אגדה של פסח. במובן, מה אתה רוצה?
אם לא בימות המשיח,
להביא לימות המשיח. המשמעות
היא... זה יכול להיות עד בימות המשיח?
לא, לא עד. לימות המשיח ועד בכלל. אז דווקא באותו עניין מתחילה הגמרא על אותה משנה. תניא, אמר להם בן זומה לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, וזה נותן לך גם ההסבר לשאלה שלך, כן? מה אומר בן זומה במחלוקת שלו נגד החכמים? אתם זוכרים מה שאני אמרתי מקודם? בן זומה לא היה לו כלל את הדרש של החכמים, כן? ונראה מיד בגמרא. ולכן הפסוק היה פנוי לעניין של קריאת שמר של ערבית. זה מובן? תניא, אמר להם בן זומה לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, זה מה שרצו החכמים, כן? לא רק בעולם הזה, אלא גם אחרי הגאולה האחרונה, נמשיך להזכיר יציאת מצרים, כן? והוא מביא פסוק חזק מאוד של נביא. ולא כבר נאמר בירמיה, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה מכל הארצות. לכן בן זומה אומר, לא קראתם את ירמיהו הנביא? הוא אומר בפירוש שיבוא עוד יום, הנה ימים באים, אחרי הגאולה של ארץ צפונה וכל הארצות, הגאולה האחרונה, כן? הגאולה של אחרית הימים שאנחנו חיים היום, זה מובן, כן? ארץ צפונה זה ברוך, בכל הארצות זה עם ארץ צפונה, כן? וזה יציאת מגלות, מהגלות השלישית, כן? אז לא יאמרו חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, אלא חי השם, זאת אומרת, אגדה של אחרית הימים, זה מובן? טוב, אז נמשיך. אמרו לו, הם השיבו, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה. הפסוק של ירמיה, הוא לא מבקש שנשכח מיציאת מצרים, אלא לא שתעקר ממקומה לגמרי, אלא שתהיה שעבוד מלכויות עיקר, זאת אומרת, הזכר של סוף שעבוד מלכויות, וסוף שעבוד מלכויות, זה הגאולה האחרונה, זה מובן לכל, לכולם, כן? אנחנו עוברים ארבעה מלכויות דרך שלושה גלויות שהם ארבעה, כן? ובסוף, בסוף האימפריה האחרונה, בסוף המלכות האחרון, שהוא מלכות רומי, אז זה נקרא סוף של שרבון מלכויות. זה הגאולה שמתחילה ימות המשיח, התחלה של ימות המשיח. דהיינו, בקצרה, תקופת משיח בן יוסף. כן? וזה עוד לא המשיח של תחיית המתים, אבל זה המשיח של קיבוץ גלויות מארץ צפונה ומכל הארצות. וזה ברור שלפי הגמרא אנחנו באותה תקופה, כן? אז לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שבמחיות עיקר ויציאת מצרים תפל לו. והנה הדוגמה של ההגדה שלנו. זה מתחיל ברמז כאילו תפל של מתחילה עוד עבוד הזרה יעבודתנו, ועכשיו כתבנו המקום לעבודתו, וזה מתחיל רק לאיזה רמז, כאילו כמו שהוא אומר, תפל הקדמה, כן? קצרה מאוד, מה קרה ביציאת אברהם אבינו מאור כשדים, אבל העיקר זה יציאת מצרים. ולכן בהגדה, וזה פשוט, זה, אני לא פוסק, כן? אני רק מפרש. ובהגדה של אחרית הימים, העיקר זה יהיה סיפור על השואה, והתפל נזכיר כהקדמה ברמז יציאת מצרים. ויש כבר כמה חוגים בישראל שקוראים לעצמם לא דתיים, אבל חכמים מאוד לפי הגמרא, כן? שכבר יש להם אגדה מסוג זה. זה מובן. לא יודעים שכתוב בגמרא, כן? ואסור לומר להם שיפחדו. אז זה מובן? זה מה שאומר. לא, אתה בדרום אפריקה? אתה נמצא בדרום אפריקה. לא, זה הרמש שמצפון תיפתח הרעה. אז מאיפה פתח הדחף לקיבוץ גלויות? אלא מארץ צפון ההיא. כן? זה מתחיל להיות מצפון טיפה, מצפון אירופה. לא אמרתי סקנדינביה, אבל זה לא רחוק. אם אתם לומדים את תולדות הציונות, אז תבינו למה המייסדים של מדינת ישראל היו בעיקר יהודי רוסיה. זה עובדה היסטורית, זה לא, זה גמרא.
ההסבר הזה, סליחה, עובד גם על ליבה דבן זוהר.
מה?
ההסבר הזה.
הוא קיבל את זה, ושתק. שתק, כן? הגמרא לא אומרת ששתק, מכיוון שאין מקום לומר שתק. כשלא אומרים שתק, זה סימן שמקבל. כי אי אפשר לשתוק בלי לקבל. זה, הוא מקבל משמעות, גזר דין, כן? אבל זאת אומרת שמעיקרה, חכמים לא אמרו שלימות המשיח, הזכר יהיה אותו זכר כמו הנוהג בעולם הזה. אלא זכר יהיה. למה? מחמת חשיבותה של יציאת מצרים. אפילו במות המשיח צריך להשתרש, כך אומרים, ביציאת מצרים. להשתרשש.
להיאחז.
לא, לשון שורש.
להשתרש.
להשתרש, כמו שם. ביציאת מצרים. זה מובן?
דווקא זה הסבר של גולים
מחייך.
מה? אתם חייבים לדחות את ההסבר של גולים מחייך.
לא. באופן פורמלי, מכיוון שהשתמשו באותו פסוק כדי לרבות את המזווה של זכיית מצרים ביציאת מצרים לימות המשיח, לא היה להם מקום וצורך להשתמש בפסוק הזה כדי לבסס את מזכירין יציאת מצרים בלילה. ולכן הבאתי את הגמרא כדי להסביר לכם שבן זומא היה יכול, מכיוון שהיה חולק כלל, מלכתחילה היה חולק על דעת חכמים, על העניין עצמו, לא על הדרש שלהם, על העניין עצמו שיש מקום להזכיר יציאת מצרים לימות המשיח. הבנתם? אז גמרא ממשיכה קצת, ואחר כך נחזור לפירוש שלנו. הגמרא נותנת כמה דוגמאות, שאף על פי שהגיע איזה, קרה איזה שינוי, כן? יש מקרים שמה שקדם לא בוטל, כן? כיוצא בו, אתה אומר, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. לא שיעקר יעקב ממקומו, אלא ישראל עיקר ויעקב תפל. זה מובן? אז כמו זה, יש אפשרות, עכשיו, על פי שיש חידוש גמור, ימות המשיח, לומר שלא לא שתעקר יציאת מצרים, אלא שתהיה תפלה לימות המשיח. זה מובן? העולם הזה, תסתירו את זה, זה תקופת הגלות. בתקופת הגלות, אדומה ללילה, ישראל נקרא יעקב. אבל הוא תפל לשם ישראל שיהיה שמו בימות המשיח. וזה 2000 שנה שלא קראו העם היהודי ישראל. כן? עכשיו קוראים לעם היהודי ישראל. חוץ מהגויים האלו שלא רוצים לשמוע מזה, אבל זה כבר התקופה שיעקב קיבל את שם ישראל. זו תקופה של סיום המבחן הזה של גלות רומי. הבנתם את זה? טוב. יש לנו גם בולים של דואר עם ישראל, בכל העולם כולו יודעים את זה, כן? ויודעים גם תאריך של בריאת העולם. זה, אז, עודים לנו. וכן הוא אומר, הגמרא ממשיכה, כן? וכן הוא אומר, אל תזכרו ראשונות, זה פסוק בישעיהו הנביא, אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו. אל תזכרו ראשונות זה שרבו מלכויות, וקדמוניות אל תתבוננו זה יציאת מצרים. זאת אומרת, ואחר כך יהיה עוד שלב, שאז יקוים הפסוק של ישעיה, אל תזכרו ראשונות, זה בשלב של אחרי התחלת ימות המשיח, אני מגיש התחלה, כן? של קיבוץ גלויות, של שרבוד מלכויות, כן? אז יהיה עוד מאורע יותר חשוב מזה, ואז ראשונות, אל תזכרו, לא יהיה מקום אפילו ליציאת מצרים. וקדמוניות, זה שרבוד מלכויות. זאת אומרת, גם שרבוד מלכויות יהיה תפל למשהו אחר. סליחה, טעיתי קצת, כן? ואז קדמוניות, מה שקדם לראשונות, זה יציאת מצרים, אל תזכרו, זה פשוטו כמשמעו. ויציאת מצרים. הנה אני עושה חדשה, אתה תצמח, זה המשך של הפסוק של ישעיה, תנה רבי יוסף, זו מלחמת גוג ומגוג. זאת אומרת, אחרי שרבוד מלכויות, תהיה מלחמת גוג ומגוג. אז כשניצל, כך אומרים, ממלחמת גוג ומגוג, יש לנו כבר להזכיר שרבוד מלכויות, גאולה של שרבוד מלכויות ויציאת מצרים. אז זה, עכשיו, אז זה יהיה יותר מדי רחוק. ולכן מביאים הפסוק של אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו. אז תהיה אולי איזה מין אגדה של גוג ומגוג עם הקדמה קצרה של שרבוד מלכויות. ומה אם יצא את מצרים? אולי איזה מילה. הבנתם את זה? משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה מהלר בדרך. הוא פגע בו זאב וניצל ממנו והיה מספר והולך מעשה זאב. זה יצא את מצרים, כן? פגע בו ארי. וניצל ממנו, והיה מספר והולך מעשה ארי, זה שרבוד מלכויות. פגע בו נחש, וניצל ממנו, שכח מעשה שניהם, והיה מספר והולך מעשה נחש, זה מלחמת גוג ומגוג. כך ישראל, צרות, אחרונות, משככות את הראשונות. זה מובן? פה יש לי שאלה. המסקנה של הסוגיה פה, צרות, אחרונות, משככות את הראשונות. זה סותר דעת חכמים. מכיוון שמה אמרו חכמים? אף על פי שזה עבר, צריך להזכיר. נכון? מהי התשובה? אז הוא? אחר כך, אחר כך.
צריך להיות גאונות.
מה?
צריך להיות
גאונות. לא, דווקא, זו התשובה. זאת אומרת, הצרות אפשר לשכוח, לא הגאולה. אז אין סתירה. לא, הבנתם את השאלה? כן? וזה מורגש. אולי אני אסביר בקצרה. אני זוכר כשהייתי בתלמוד תורה, כן? למדנו פסח, ולמדנו גם המדרשים של הצרות וגם המדרשים של הגאולה. ואני זוכר שהמדרשים של הצרות זה היה אגדה, כן? זה נשכח. מה קרה במצרים? מילים, כן? מדרשים. אבל השמחה והחדווה של הגאולה זה לא היה נשכח. הבנתם את העניין?
העובדה שיעקב אומר, מה נורא, מה קורה זה?
מה הוא הקשר?
טוב, בלילה הוא אומר, מה נורא, מה קורה זה?
אתה עוד בנושא הקודם, כן? על וקדמוניות, אל תתבונן. ברור שיש חמץ. כן, התשובה היא חיובית. יש חמץ. מהו הרמז? זה לא הנושא שלנו. אז תפסתם את העניין? טוב. ולכן, זהו, לכן, מה אני רוצה לומר בקצרה, שאין מחלוקת בין חכמים ובין זומא, רק הייתה מחלוקת בין בן זומא לחכמים. זה מובן? טוב. אז סוף סוף החכמים מסכימים שאפשר להשתמש בפסוק של כל ימי חייך כבן זומא, לפי דעת רבי אלעזר בן עזריה, כן? אליבא דבן זומא, מכיוון שדייקו בדרש שלהם, שבימות המשיח הזכר של כל ימי חייך לא יהיה כמו ביום. זאת אומרת, לא יהיה כמו בתקופה של עולם הזה. זה מובן. ייתכן שזהו ההסבר של ולא זכיתי שתאמר, כי כל עניין המחלוקת זה בין זכירה לאמירה. אז בערב אנחנו צריכים סתם אמירה, כי כבר קיימנו את המצווה של זכירה בבוקר, כן? אבל מכיוון שהבוקר משתייך למחרת, זה נשאר קשה. טוב, אתם יודעים שנוהגים לשאול שאלות בליל הפסח, ולכן אני מוסר לכם הרבה שאלות, לשאול בליל הפסח. אולי עוד כל שנה אני מזכיר שאלה עיקרית, שיש לנו מצווה של הגדה של פסח, זו מצווה מפורשת, מצוות עשה והגדת לבנך. איך אנחנו מקיימים את המצווה בלי ברכה? אין ברכה כזו אשר קידשנו במזות אבי ציוונו לקרוא הגדה של פסח או משהו כזה. מגילה, תסתר, יש לנו לקרוא מגילה. אין ברכה כזו אשר קידשנו במזות אבי ציוונו. כן, זו שאלה. ואם אתם מוצאים את התשובה בליל פסח, אז תשלחו לי מברק למחרת. נכון, זה רמז, זה רמז. אפשר לומר שהברכה היא ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל כנגד 40 דברי תורה. אבל אין הביטוי ההלכתי אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. זה התשובה הרגילה, מכיוון שזה מצווה שאין לה שיעור. אבל מה זה מצווה שאין לה שיעור? אין לה שיעור מלמעלה, אבל שיעור מלמטה יש לה.
ושינת לבניך,
דיברת פעם, ושבתך בביתך ולבתך. אז, זה נושא אחר, אבל מה הקשר? לכל בוקר אנחנו מברכים על דברי תורה. כל בוקר יש ברכה לכל דברי תורה של כל היום.
יש שאלה, בבקשה. לגבי ההסבר הראשון שקיבלנו, שאנחנו מקיימים את מצוות
למען תזכור, כן.
למען תזכור, כן. נגיד כשידור חוזר כל שנה. האם גם זה...
לא, זה לא ההסבר הראשון. ההסבר הראשון זה כל יום בקריאת שמע.
כן, טוב, לגבי פסח.
לגבי פסח.
האם אפשר לקבל גם את ההסבר הזה לגבי חגים אחרים? נגיד שבועות.
כן, יש גמרא מפורשת. כל החגים התבטלו לימות המשיח. חוץ מ... וזהו הסבר, לפי תורת הרב גם כן, שמכיוון שכבר עבר זמן המאורך שאנחנו צריכים לזכור. זה כבר הגיע לגאולה השלמה, זה... מה? מה? לא שומע. לא, 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 זה העניין אחר. מכיוון ש... טוב, אין לי התשובה עכשיו, אבל התשובה קיימת. זה עניין אחר, מכיוון שכל החגים, הנה התשובה, כל החגים זה זכר לניסים גלויים. אז נס גלוי זה קשור לתקופה מסוימת. פורים זה נס נסתר, וזה נס נסתר הוא נצחי. תפסת את ההבדל? כן. מה זה נס גלוי, מה זה נס נסתר, זה עוד נושא. עצמו, אבל אתם מבחינים בהבדל, כן? מכיוון שתוקף הניסים של יציאת מצרים, אז כוחו יפה עד הגאולה האחרונה. אבל תוקף הנס של מגילת אסתר זה לאחרית הימים. זה שייך לתמחה את זכר עמלק. אז אפשר להתחיל עכשיו בשיעור עצמו. בוא, מה?
והשואה, זה לא
יהיה נס נסתר? אני חושב, לפי דעתי, זה נושא אחר, אבל לפי דעתי זה גם נס נסתר וגם נס גלוי, כן? אבל מכיוון שזה קשור לתקומה גם כן, וזה נושא בפני עצמו, כי אסור לראות בשואה את הסיבה של התקומה, כן? אז אפשר לומר את זה שהשואה זה המאורך של סוף תקופת הגלות, אם ירצה השם שזה יהיה הסוף, כן? והתקומה זה הנס של הגאולה. אבל גם העובדה שהשואה לא הצליחה לחסל את העם היהודי, גם בשואה היה נס. הבנתם את זה? אבל לא, העניין שברור שהעתיק הראשון של הסנהדרין יהיה הגמרא שלנו, כן? לסדר את טקס חג העצמאות במקום חג הפסח.
שכבר התחיל להגיד הלל הגדול?
מה? מה אמרתי? טקס? אני אמרתי את זה, זה לפסוס. לא, לא, אולי זה מדויק. מה שעכשיו קוראים טקס ביום העצמאות, והעבודה של... טוב, אתם רואים את החשיבות של העניין, ולאט לאט אנחנו רואים ש... סדר יום העצמאות לאט לאט לוקח קצת ממד דומה לחג הפסח, אפילו במנהגים. הרבנים הראשונים של 48 של תשח, כן, תקנו כבר דברים דומים לפסח, וקוראים אותו מזמור תהילים של פסח, כן, הודו לשם כי טוב, הלל הגדול, ושלא נקרא הלל גדול, אבל זה הלל אחר. וקבעו שצריך איזה תפחית מיוחד לכל הפחות את המרק של פסח לפי הנוסח האשכנזי. תפסתם את זה? זה כתוב בספרים של לפי יום העצמאות.
כן.
נכון. והרב הראשי הספרדי הסכים, זה הנס של העצמאות. טוב. טוב. אז אולי נתחיל מיד. אני חושב שיש לנו כבר מספיק נתונים כדי להבין את הנושא של הפירוש שלו, וכך הוא אומר. להבין טעם המחלוקת של בן זומא בחכמים, ואתם רואים את הכיוון של המחלוקת, זה מחלוקת של בן זומא עד חכמים. אם מזכירים יציאת מצרים בלילות, בכל דבר פעולה שבעולם יש הכנה ותכלית, ואם הדבר הוא גדול, גם ההכנה שלו נכבדה. זאת אומרת נכבדת, כן? פה צריך להיות איזה טעות. איפה ה... עיניים שלי.
נכבדה זה כמו נכבדת מבחינת דקדוקית.
טוב, בסדר, נכבדה. כן, נכון. יש? כן. אבל ערך התכלית לעולם יותר גדול מההכנה. זה מובן. אז אני אסביר בקצרה, עד שנגיע לפירושו עצמו, שסוף סוף, החלק הראשון של הלילה זה הכנה ליציאה, אבל התכלית זה היציאה, והתכלית הושג ביום. אז יש הכנה ויש תכלית. מכיוון שזה היה מאורח גדול, דבר גדול, ההכנה עצמה שכיחה זכר, מכיוון שהיא נכבדה. זה... לפי דעתי זה כבר מספיק, הבנו את כל הבעיה. והנה בכלל יום הוא התכלית ולילה היא ההכנה, שנחים בלילה כדי לעבוד ביום. אז אין רשות למנוחה אלא כהכנה לעבודה. יפה, זה חידוש בתוך חידוש. ולכן אומרים שרק המנוחה של שבת היא מנוחה ממש. כי זה לא מנוחה של הכנה לעבודה, זה מנוחה לשמה. הבנתם את זה? אמרו על הארי ז"ל שהיה נהוג לישון שלוש שעות ביום שבת, חוץ מהלילה, כן? שלוש שעות כדי לקיים מצוות מנוחה בשבת. והנה, יציאת מצרים יש בה שתי בחינות הללו, תכלית, עצמי והכנה. התכלית העצמי שבה הוא מה שהיציאה הנפלאה היא הודיעה לנו גדולת השם יתברך באמיתת השגחתו ואהבתו לזרע עבדיו אברהם יצחק ויעקב. זאת אומרת זכר של הניסים של הגאולה. כן? זה התכלית של יציאת מצרים מבחינת יציאת מצרים. אמנם גם היא הכנה, גם זה רק הכנה למשהו אחר. מה? כי לא נגמר תיקון כל העולם ביציאת מצרים. זה רק התחלה של התיקון של עם ישראל. ולא נגמר תיקון כל העולם באותה התחלה. זה מה שהתחלנו בערב, כן? זאת אומרת, צריך להביא את ההצלחה של אותה גאולה של יציאת מצרים עד הגאולה האחרונה, שהיא תיקון כל העולם כולו. ומאז הוכנו שרבודי מלכויות. זאת אומרת, מאז, כבר מיציאת מצרים, כבר היינו יודעים שיהיו שרבודי מלכויות. כן? אחד אחרי שני, עד שנגיע לימות המשיח. כדאמרו חז"ל בפירוש, אהיה אשר אהיה. אהיה עמהם בגלות של שרבוד מלכויות, אומרת הגמרא, מסכת ברכות דף ט', אהיה עמהם בשרבוד מלכויות, כמו שהייתי עמהם ביציאת מצרים. ולכן כבר ביציאת מצרים אנחנו יודעים שיהיו ארבעה מלכויות והסיכון של השעבוד תחתם. אם ישראל זוכה, יהיה כבר ממלכת כהנים וגוי קדוש בעוד בכל המלכויות האלו. אם לא זוכה, יהיה בגלות שם. הבנתם את ה... זה, גם זה בקצרה, אבל כדאי לזכור את זה. שהשעבוד בתוך שעבוד זה לא מוכרח מלכתחילה, כן? אבל המלכויות הן מוכרחות. זה מובן?
מה זאת אומרת
שעבוד מלכויות? השעבוד שהמלכויות עושות לישראל. שעבוד מלכויות. אבל יש גם ממד, מובן, פנימי יותר עמוק. כי תקופת המלכויות זה מלכות אחת שמשעבדת את כל העולם כולו. כן? זה נקרא שעבוד מלכויות. ולא רציתי להאריך באותה גמרא, זה מובן שגאולת ישראל היא מקבילה לתקופה של סיום לגלי נאמר של שרבוד מלכויות בעולם, מה שקוראים אימפריאליזם, כן? אבל רק שזה לא נגמר, אבל זה התחיל להיגמר דווקא בהצהרת בלפור, כן? זה מקביל, כן? זה סוף שרבוד מלכויות. יש תקופת מעבר כמובן, אבל הכל השתנה במושגים התרבותיים של העולם. לא מעיזים איך אומרים, להרים בנס את האימפריה כמו שהיו, זה סוף רומי, כן? זה מובן? ודווקא המלוכה של רומי נגמרה באותה תקופה. ואחרי המלוכה של רומי, כל שושלת אחת אחרי השנייה, עד סוף הצוף, ייתכן שהסוף יהיה באנגליה. ואיך אומרים את זה? אנגליה, כן? מה?
מניתו אז שירות מלכויות הוא לא בא כעונש על חטאם של ישראל. זה בא מתוקף משהו אחר.
לא, דווקא.
כי המדרש אומר על גלות מצרים שהיה פגם באמונתו של אברהם. מה הפגם כפה?
זה הפגם לא נגמר ביציאת מצרים. התיקון לא נגמר. הפגם לא נגמר. יצאנו עם הפגם הזה. מיד אחרי יציאת מצרים מתגלה שאנחנו צריכים עוד להשתעבד עד אחרית הימים. אבל מה אני אמרתי? זה בדיעבד. מלכתחילה לא היה צריך שיעמוד, מלכויות כן, אבל לא היה צריך שיעמוד. דיברתי אולי קצת מהר. אבל אנחנו יודעים למפריע שהתורה מגלה לנו סימנים אין קץ, שיצאנו במצרים עם עוד צורך להשלמת התיקון. כן?
מה אומרים? מה הוא הפגם?
הפגם זה חוסר באמונה.
שאיפה
התגלה ליציאת... כבר בקריאת ים סוף. נעשו כיתות. איך אומרים? כתות?
כיתות.
זאת אומרת, אלו שיצאו ממצרים, כן? רק חלק מהם, מי זה חלק מהם? אחד מהם, נחשון בן עמינדב, כן? התחיל באותה אמונה של קריאת ים סוף.
חולשה באמונה.
זהו. לא, אבל התיקון הוא דווקא יכול להיות דרך בן ישראל אחד, הנחשון הזה הציל את עמו, כן? ולכן זה שמו, עמינדב, בן עמינדב, סליחה, בן עמינדב, כן? הוא מייסג את כל עמו. לא, זה פסוק אחר. נדיבי עמים נאספו אל עם אלוקי אברהם. כן, זה פסוק אחר. כן?
האם זה חייב להיות מלכות ושאיבוד? לא יכול להיות זה בלי זה?
זה מה שאני אומר. אם זכין, אם היינו זוכים, יכול להיות מלכות, ועם ישראל כממלכת כהנים וגוי קדוש של אותו מלכות. אם לא זוכים, זה בשאיבוד. ממלכת כהנים וגוי קדוש מכל מקום. אבל או ככה, או ככה. או זכו או לא זכו. זכה רדו, לא זכה רדו. אתם זוכים את זה באדם הראשון כבר. זכה ירוד, לא זכה, סליחה, זכה ירוד, לא, זכה רדו, לא זכה ירוד. כן? הורדו בדיית הים. ולו ליציאת מצרים שהכינה אותנו בקדושה, וחיבה יתרה, נודעת לנו מהקדוש ברוך הוא, לא היה דרך לגאולה עתידה. והנה יש לנו שתי מצוות, חיוב הזכרת יציאת מצרים שבכל יום, וחיוב הסיפור ביציאת מצרים שבליל התקדש החג. הבנתם? טוב. ומה טעם שבה הזכרת היום הוא עיקרי? ומה טעם שבה הזכרת היום הוא עיקרי? ועל חיוב הלילה הוא מחלוקת, מה הטעם של זה? שאם יהיה בו חיוב, לא יהיה כי אם יריבוי הכתוב בכל בלילה. והסיפור אין עניינו אליו הלילה. ולפי האמור, משני העניינים הכלולים ביציאת מצרים, התכלית וההכנה, יש להתבונן על מה באו המצוות הללו של ההזכרה והסיפור. אם על בחינת התכלית, שהיא להכין אותנו לשלמות הקנויה לנו מצד יציאת מצרים, או שעצם עניינו היא ההכנה להכין אותנו לקחת השלמות היותר נפלאה שיגיע אותנו בגאולה העתידה, ומצד ההכנה לעתיד ראוי להזכיר יציאת מצרים בלילה, שהלילה אינו בעל תכלית אלא הכנה המנוחה לעבודה, הכנת המנוחה לעבודה, ומצד התכלית ראוי להזכיר ביום. זה מובן? הוא מסביר באופן נפלא את כל העניין הזה ברמה גבוהה. זה מובן, כן? אז אני מבין. והנה בעיקר ההבדל שבין הנהגת ההווה להנהגת העתידה הוא שכל זמן שהדעת קצרה והחושך גובר בעולם ומצד קוטן הדעת מתעלמת נקודת האמונה, עד שיש ליצר הרך שליטה להעביר את האדם, איך אומרים ליצר הרך שליטה? טוב, בעבר הספרדית זה שליטה. לא, מכיוון שהוא חכם גדול, חכם להרע. להעביר את האדם על עצון קונו, זה השליטים האלו. צריך להגלות כוח ההשגחת השם ידברך על ידי ניסים בשינוי המנהגים הטבעיים. תפסתם? נגענו בנקודה ההיא לפני זה. זאת אומרת, כשהאמונה ההיא בחולשה, צריך ניסים גלויים. אז הניסים הגלויים זה סימן שחולשת האמונה. אבל כזה הנש הוא מסתר, זה סימן שגודל האמונה. הבנתם את ההבדל?
וזה היה המצב במלחמת
יהושע
נגד המלך?
היה שם בכיוון לא יודע. זה השאלה ששאלו בני ישראל. כן. זה סימן של חולשת האמונה. ברור. אבל לעתיד לבוא, כשתמלא הארץ זעת את השם, והשם יתברך ישפוך רוחו על כל בשר, אין צריך שוב לניסים ושינויים ושינויי המנהג התדירי. זה מובן. ולכן, אני יכול להוסיף לפי רוח תורת הרב שדווקא העובדה שבתקופה שלנו כל הניסים הם מבחינת ניסים נסתרים, זה סימן של גודל הדור, כן? זה מובן? רק אלו ששוב מבקשים ניסים גלויים, זה סימן של חולשת אמונתם. למשל, כל הדתיים האלו שאומרים, איפה הניסים? אז לא רואים את הניסים. זה לא התפללו מספיק, ותחזן עינינו. זה דווקא סימן שאינם מסוגלים להאמין, להבחין בגודל הנס, כן? הרב חרלאפ, שהיה תלמיד חבר של הרב קוק, כתב פעם, ואנחנו רגילים ללמוד את זה ביום העצמאות, דווקא בליל יום העצמאות, שיש שתי קטגוריות בעם עכשיו, בדוח שלנו. אלו שלא מאמינים בבעל הניסים, אבל מאמינים בניסים. ואלו שמאמינים בבעל הניסים ולא מאמינים בניסים. זה ממש הקטסטרופה של הדוח שלנו. יש יהודים חילונים, כן, שלא מאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל מאמינים בניסים. חיים את הניסים, כן. ויש דתיים שמאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל לא מאמינים בניסים שלו, כן. וזו הצרה של הדור, כן. טוב, תודה לאל, יש גם כן שמאמינים בשביל. כי אדרבה, המנהג התדירי בהשגחה התמידית, מספר כבוד אל. מי שרואה כבוד אל דרך הנהגת הטבע, הוא יותר גדול מי שרואה כבוד אל רק בניסים גלויים. זה קצת נוגע לרוח עבוד הזרה, כן? יש פסוק שאומר גבי שרה אימן, אי פלא מהשם דבר, כן? הפשעת, לכאורה, אתה בספק אם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את הפלא הזה, כן? אי פלא מהשם דבר. אבל יש אולי פשט יותר עמוד. האם צריך לעשות פלא כדי לעשות מה שהוא עושה? הוא ריבונו של העולם, כן? אתם מבינים את זה? זה יותר עמוד. היית פעל ימי השם דבר, צריך נפלאים, כן? זה מובן.
מצד העושה, לא מצד הפעיל.
ברור, ברור. אז, מספר כבוד אל וקרבתו ברוך הוא אל יצוריו. אמנם, כעת, צריך שיהיו ניסים נפחקים כדי ליתן מקום לבחירה. אם היו ניסים כל יום, אין מקום לבחירה. אז כדי לתת מקום לבחירה, מכיוון שאנחנו צריכים ניסים, יהיו רק לפחקים. זה מובן, כן? כי ההנהגה האמיתית שראוי שתהיה קבועה, גלוי לעין כל כפי הקירוב והדביקות שיש ליצור עם היוצר ברוך. מי שמסוגל לתפוס את עומק של מודים אנחנו לך, ועל ניסך שבכל יום ויום, ועל ניסך שבכל יום ויום, הוא המאמין. מי שמסוגל לתפוס את הנס המסתח שבכל יום ויום, שבכל רגע ורגע, כן? אז הוא המאמין האמיתי. מי שמסוגל להאמין כשיש נס גלוי, זה לא אמונה, הוא מוכרח, כן? זו ההגדרה של הגויים, כן? מה זה מאמין? מאמין בניסים. זו ההגדרה של הגויים, כן? איזה מידה היא להאמין בניסים? כשנס מתגלה, האם יש לך בחירה להאמין או לא להאמין, כן? זה, אתם רואים את ה... זה קשור לשאלה על פורים, כן? כעת אי אפשר שתתגלה. זאת אומרת, אנחנו עוד לא מסוגלים לזה, אבל נהיה מסוגלים, שאם כן, אין שם בחירה. אבל שיגמר זמן הניסיון, שוב אין הבחירה דרושה לכך. וזה פה, זה נושא חשוב. אנחנו צריכים את הבחירה בעולם הזה, שהוא עולם הניסיון. כשזמן הניסיון ייגמר, אנחנו לא צריכים בחירה. כי הבחירה היא מלאה סכנה. אם יש לי אפשרות לבחור בין טוב לרע, אז יש אפשרות לבחור את הרע. אני לא רוצה הבחירה היא, אבל אני צריכה אותה כדי להיבחן. אז אני מחפש את ציום המבחן, כן? זה מובן. זה מובן, אז מצד אחר, זה הרבי יוחנן בן זכאי, כל עוד שיש לי זמן לשפר את התיקון שלי, אני צריך את הזמן של הבחירה, כן? אבל בבת אחת, אני מפחד שהזמן הזה של הבחירה ייגמר, ואני שואף שיגמר, וזה לא, זה לא סתיר. זה מובן?
האם פירוש הדבר שנהיה מלאכים או כמלאכים?
נהיה יותר ממלאכים, יותר ממלאכים. וברור, השאלה היא חשובה, יותר למעלה ממלאכים.
לפי ההסבר הזה, מה שאומר הרב בטקסט, שהנס מתגלה לפרקים, אבל מהותו של הנס להיות לפרקים, ואם לאו, הוא לא נס, הוא נהיה טבע.
יפה, אבל מדובר בנס גלוי.
כן.
אבל הטבע זה נס נסתר, תמידי. הטבע זה נס נסתר תמידי. אבל צריך לדייק, נס נסתר, נס גלוי. מי שאומר שהטבע זה נס, במשמעות של נס גלוי, הוא עם הארץ. כי הטבע זה טבע. אבל צריך להגיע לאותה הבנה שהטבע הוא נס נסתר. אז מי שמגלה בטבע את העלקות שלו מבחינת נס נסתר, אז זה מדרגה יותר גדולה. אבל מי אומר שמי שאומר שטבע, אתם אפיקורסים, טבע, אין דבר כזה, הכל נס. הוא עם הארץ. זה לא זאת, בבחינת נס גלוי.
או מוסלמי.
כן, אבל אצל מוסלמי חלק זה נס וחלק זה אסונות, איך אומרים את זה? מעשה שטן, כן? טוב, אם יש לו ימין ושמאל, לא תפחוס. מה, כן?
בשביל
לחזור
לעניין של
בת ים. של בת ים?
של בת
ים. של בת ים.
זה יכול לומר גם שיש לזה סוף של בחירה?
זה מה שאמרתי אני גם כן, ברור. יש סוף של בחירה.
אז איך אני יכולה לשאוף לתקן את התיקון?
כשאני הגעתי לסוף של זמן הבחירה, אין לי שום אפשרות לתקן. ולכן כדאי לתקן יום לפני מיטה, כמו שאמרנו, כן, זאת אומרת כל יום. ברור. כן, למשל, איזה מבחן? את מכינה איזה מבחן, מה? ואת נותנת את זה לבודק, איך אומרים? לבוחר, כן. אז מיד כשהחזרת את הגוף של המבחן, את הגוף של המבחן, כן, אתה לא יכול לשנות שום דבר. זה יום עתיד. ולכן כדאי לתקן את זה.
לא, אבל יש הפסקת בחירה לפני יום הדין?
אז
לפני יום המיטה?
כן. וזה מה שאמרו, כן. מה זאת אומרת לפני יום המיטה?
באחרית הימים.
אחרי זה לא תהיה מיטה. בילה עם מוות לנסח. כי אנחנו לא צריכים לא דין ולא שום דבר. זו האמונה של עם ישראל. כן, כי העולם הזה זה עולם הזה, אבל יש לו סוף, יש לו קץ. ששת ימים תעבוד ועשית מלאכתך, ועשית את כל מלאכתך, כן? כל, בששת ימים, כן, גם בלילה עובדים. ויום השביעי, שבת לשם אלוקיך. ואנחנו נמצאים כבר בסיום יום השישי. איזה תאריך זה? איזה תאריך? זה מה שאומרת המשנה, היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והבית דוחק, כן? זה יום השישי, היום הקצר הזה, כן? טוב. אז כשזה מסתיים, זה מסתיים. מי שלא הכין ערב שבת, לא יהיה לו לאכול בשבת. לפני זה, לפי זה, כאשר נשים לב להתבונן, במה תלויה ישועת נפשנו באמת? נשיב שתיקבע האמונה בלבבנו עד שלא נהיה צריכים לשינוי המנהגים הטבעיים, כי נדע את השם באמת. וקביעות בזה, זה לא לפי תפיסה מדעית של העולם, אלא לפי תפיסה קבלית של העולם. הבנתם את ההבדל, כן? זה מובן? טוב. בקביעות והאמונה בלב, היא גורמת לעמוד בכל הניסיונות שבעולם. ונמצא שעצם הניסיונות באים לנו להוציא את האמונה מהכוח אל הפועל, עד שתגיע לכללנו למעלת שלמותה. ועל כן נדע שסיפור יציאת מצרים בקיום המצוות התלויות בה, הם סגולות לכוח האומה והדעת האמיתית להתגבר בנו, ואם כן, הם המכינים את הגאולה העתידה. ופה יש איזה מובן עמוק מאוד של להביא לימות המשיח. אם אנחנו עושים זכירה בעולם הזה, שהוא הכנה לימות המשיח, זה מביא אותנו לימות המשיח, להביא את עם ישראל לימות המשיח. זה דרש אחר, כן? וזיכרון העבר ומצד שנקבל עלינו עול מלכותו ידברך כראוי לעבוד לאדון ברוך הוא שפדה אותנו מבית עבדים. על כן ההזכרה היא בכל יום לקבל עלינו עול מלכותו, וסמכוה לקבלת עול מלכות שמיים שבקריאת שמה ועיקרה ביום. אלא שעצם עול מלכות שמיים שאנו מקבלים עלינו גם כן מכין אותנו לשלמות העתיד, ועל כן יש לה ענף בלילה. אבל הסיפור גם שאין בידינו, הסיפור בליל הפסח, גם שאין בידינו כלל כפי יכולתנו למלא כל המעשים והעבודה כפי היוצא לנו מצד הרחבת הסיפור, למה הוא כבר בחובה אלא להכין על העתיד, שאז נהיה מושלמים באמת ויהיה בידינו לעבוד, לעבוד, מה כתוב פה? כפי ההכנה של הזמן הזה, אכן בכוח נפש האדם לקבל הפעולת הגדולה הזו, של גילוי אור עליון קיים בליל שימורים. רק בליל פסח יש לנו את הסגולה לגלות את זה בבחינת תכלית, כן? וכמו שאמרנו, כשם שזכינו לסדר אותו, כך נזכה לעשותו, זה בבחינת תכלית. בשעה שיושב כבן חורין ועוסק בעבודתו התברך, ועל כן נאמר בזוהר, שהגאולה מתעוררת על ידי הסיפור. זכות הסיפור הזה של יציאת מצרים מביא את הגאולה. באילו היה רק בתורת תכלית לעניין קבלת עול מלכות שמיים כעניין ההזכרה, או אז לא היינו מחויב, לא, אז לא היה מחויב בה החכם הנבון היודע את התורה. זוכרים מה שקדם? ואפילו כולנו חכמים, מכיוון שיש עוד ממד של תכלית ולאו דווקא של הזכרה. זה מובן. כרבי שמעון בר יוחאי וחבריו שהיו פטורים מקריאת שמע, מכיוון שרבי שמעון בר יוחאי וחבריו היו תורתם אומנותם במלוא המובן, אז היו פטורים מקריאת שמע, שזה מצווה למי שאין תורתו אומנותו, זה מובן, כן? אבל מקום המקום היו מקיימים קבלת עול מלכות שמיים באותה שעה של המצווה של קריאת שמע, דרך אותו פסוק, אותה משנה, אותה ברייתא, אותה גמרא שהיו לומדים באותו זמן, היה בכוח בהם, דרך כל פסוק, לקבל קבלת עול מלכות שמיים.
מי זה? רבי שמעון בר יוחאי?
וחבריו.
וחבריו? ולא לפניו ולא אחריו?
זה סגולה של גילוי, כן. ובגמרא אומרים את זה גם כן אצל רבי יהודה הקדוש. זה יש סוגיה בפני עצמו. פעם תלמיד חכם אחד שאל את בנו של רבי יהודה הקדוש, רבן גמליאל אני חושב, הראשון, טוב, מתי אביך קורא קריאת שמע? כי היה מלמד